שיעור לט"ו באב. האם התורה מעניקה חשיבות ליופי, לעשירות, לייחוס?
האריה, מלך החיות, נעשה חתן במזל טוב עם בחירת ליבו. כל חיות היער מסתרחות בתור ארוך לאחל לו מזל טוב. כל אחת בתורה, אחי מזל טוב, אחי חיים טובים. בסוף הטור עומד העכבר, הקטן שבחיות היער, וגם הוא ניגש ואומר, אח שלי, חיים נפלאים. כאן האריה כבר לא יכול לסבול יותר ואומר לו, אני אח שלך, אני מלך החיות, אני המלך שלך, קצת כבוד. העכבר הרגיע אותו, זה בסדר, גם אני לפני החתונה חשבתי שאני מלך. היום ט"ו באב זה החג של המלכים, החג של הצעירים שבונים את ביתם באהבה גדולה, בהתרגשות של התחלה חדשה. יום שהוא מרגש להרבה אנשים. ומטבע הדברים הוא נחוג בכל מיני סגנונות ודרכים, כל אחד בדרך שלו. והיום אנחנו רוצים ללכת אחורה, ללמוד את ט"ו באב מההתחלה, מהפעם הראשונה שחגגו את היום הזה, לפני למעלה מ-2000 שנה, בזמן בית המקדש, ולראות איך הייתה החגיגה הזו אז, ללמוד אותה, כי גם כמו שהחגיגות היום של ט"ו באב הן לא בדיוק מובנות, להבדיל, כבר המקור הראשון של הסיפור הזה, גם צריך ללמוד אותו, להבדיל כזה משנה וברייתא, צריך ללמוד את זה טוב ולהבין מה היה שם, כי הטקס הזה הוא טקס שקשה לקרוא אותו, קשה לקבל אותו. המשנה אומרת, זה מובא אחד, אנחנו בעמוד 11 בחוברת, תחת הכותרת חג השידוכים, ט"ו באב. המשנה האחרונה במסכת תענית מספרת סיפור יפה. פעמיים בשנה, בט"ו באב וביום הכיפורים, בנות ירושלים היו לובשות בגדי לבן, בגדים לבנים, שאולין כמובן, שואלות אחת מהשנייה בגדים לבנים, ויוצאות ורוקדות בקרמים, כל הבנות ביחד רוקדות בקרמים, ומה שהכי מעניין, ונקרא את זה בפנים כי זה מאוד מעניין, משווקות את עצמן. כל אחת מספרת על עצמה, מספרת מה היא מיוחדת. הן רוצות להתחתן, אז כל אחת צריכה לספר במה היא מיוחדת יותר מחברותיה. אז המשנה היא ככה מקצרת, היא אומרת שהבנות המיוחסות מהמשפחות הטובות, הבת של המלך, הבת של הכהן הגדול, של סגן הכהן הגדול, של נשיא הסנהדרין, אז הבנות האלה, אומרת המשנה, היו אומרות, בחור, אל תסתכל ביופי, תסתכל אל המשפחה, תבחר את המשפחה הטובה, שקר חן והבל היופי, ככה אומרת המשנה. אבל הברייתא, הברייתא זה גם סוג של משנה, שלא נכנסו בתוך הששת סדרי משנה, זה משניות נפרדות. הברייתא שמובאת אחר כך בגמרא, ממש לקראת הסוף של מסכת תענית, בדף האחרון, היא מפרטת הרבה יותר, והיא אומרת שהיו שם שלוש, או יותר מדויק, ארבע קבוצות. בין הבנות היו ארבע קבוצות של בנות, וכל קבוצה שיווקה את עצמה, הסבירה במה היא הכי טובה. אנחנו יכולים לקרוא את זה במדור מן המעיין, בעמוד הימני בחוברת, עמוד 10, בטור השמאלי. תנו רבנן, אומרת המשנה, אומרת הברייתא כך, יפות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי, ליופי. הבנות היפות היו אומרות, תנו עיניכם ביופי, תבחרו את הבנות היפות, כי הרי אין האישה אלא ליופי. ככה הן אומרות, וזה ברייתא. מיוחסות שבהן מה היו אומרות? לפי גרסת העין יעקב, העין יעקב שזה ספר של אגדתא, בעמוד הזה, בעמוד 10, כן? העין יעקב שזה ספר שמקבץ את כל האגדתות שבתלמוד, והרבי אומר שבענייני אגדתא הוא יותר מוסמך מהתלמוד בבלי, צריך לקרוא את האגדות כפי שהן מנוסחות שם, הוא מוסיף עוד קבוצה שלא מוזכרת, עשירות שבהן, הבנות מהמשפחות העשירות שלא היו מיוחסות, לא באו ממשפחה של כהן או של רב או של מלך, אבל הן היו עשירות, היו בירושלים עשירים גדולים בזמן החורבן. בזמן המקדש. אז העשירות שבהן היו אומרות, תנו עיניכן בבעלי ממון. מה יותר פשוט? תיכנסו למשפחות עם הכסף. כל אחת הייתה אומרת, יש לי אבא שייתן בית או שני בתים ורכב ושני רכבים וכל מה שהיו צריכים אז. עגלה עם סוסים.
גם היום.
גם היום. מיוחסות שבהן מה היו אומרות? הבנות המיוחסות שהן לא יפות ולא עשירות, אז הן מדברות על הייחוס. תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. בית טוב, ילדים טובים, בית טוב, חינוך טוב, אנשים טובים, אנשים יפים. אז הבנות המיוחסות אומרות, עזבו אתכם מיופי, עזבו אתכם מהשירות, משפחה טובה, זה הכי חשוב. מכוערות שבהן, מה יגידו הקבוצה הרביעית, הבנות האלו שהן לא יפות, לא עשירות ולא מיוחסות? אז גם הן היו אומרות, קחו מכחכם לשם שמיים. כמה פשוט. הן היו אומרות, רגע, רגע, בחתונה מה שחשוב זה לעשות את להקים בית בישראל. להקים בית בישראל, מה חשוב אם האישה היא עשירה או יפה או מיוחסת? העיקר שמקימים בית, העיקר שעושים את זה מתוך יראת שמיים כמו שצריך. יש פה סיומת, ובלבד שתאתרונו בזהובים, המפרשים מדברים מה הם מתכוונים, הם רוצות לומר שאם תיקחו אותנו, אחרי שתאתרו אותנו בזהובים, גם אנחנו נהיה יפות וגם אנחנו נהיה מוצלחות. זאת אומרת, אל תסתכלו על הבסיס, על זה שבחיצוניות אנחנו לא מוצלחות. נתחיל את החיים לשם שמיים כמו שצריך, והדברים יסתדרו. אז אם כן, הברייתא של סוף מסכת תענית, שבנות ירושלים שהיו יוצאות אל הכרמים בט"ו באב, היו נחלקות לארבע קבוצות, וכל אחת משווקת את עצמה. הברייתא הזאת, איך לומר, זה מסוג הברייתות שכשאדם ירא שמיים קורא אותם הוא מסמיק. זה קשה לקבל את זה. זה ברייתא, אמרו את זה תנאים גדולים, ובכל זאת, בנות ירושלים, ביום הכיפורים, אמרנו בט"ו באב וביום הכיפורים, אין להם מה לעשות, יוצאות לכרמים ורוקדות, ומעבר לבעיה של הצניעות, מה הם אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. הברייתא יכולה להגיד דבר כזה, אדם ירא שמיים יכול להגיד משפט כזה? תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. אלא ליופי. אדם ירא שמיים יכול להגיד, תנו עיניכם בבעלי ממון? זה החינוך, זה הערכים שמקבלים? שתחפשו כסף? לא אישה, לא משפחה, לא ילדים, כסף תחפשו. איך זה נדבק? זה נראה לקוח טקסט של לקוח, אני לא יודע מאיפה. וגם המיוחסות שביניהם, כל הסיפור, כל השחצנות הזאת, זה נוטף שחצנות, זה נוטף גאווה. ואיך זה קשור ליום הכיפורים? חשוב להזכיר, המשנה אומרת, כל אחד מכיר את זה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. הטקס הזה נכלל בקטגוריה שלא היו ימים טובים כמו, שמה יוצאות הבנות וככה מדברות על עצמה. לא היו ימים טובים כאלה ביום הכיפורים. זה קשה מאוד לקבל את זה. אם ניכנס גם לגופו של עניין, מה זאת אומרת שהם אומרות אין האישה אלא ליופי? הם שכחו מה ששלמה המלך אומר, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. שקר אכן, היופי הוא שקר, היופי הוא הבל. אותו דבר העשירות, תנו עיניכן בבעלי ממון. המשנה אומרת, זהו עשיר השמח בחלקו. מבחינת התורה, זה העושר האמיתי. מה זה תנו עיניכן בבעלי ממון? אז מה בדיוק הולך עם הברייתא הזאת? איך היא נכנסה בכלל ואיך היא הפכה להיות ברייתא שלא היו ימים טובים כמו? אז לפני שאנחנו שופטים את בנות ירושלים כל כך לחומרה, בואו באמת ניכנס לעומק ונדון בדברים, נשים את הדברים על השולחן. מה האמת? הן צודקות או לא צודקות? מבחינת התורה, יש חשיבות ליופי. אדם שהוא יפה, גבר, אישה, לאו דווקא, זה הרי לא קשור דווקא לאישה, אדם שהוא יפה באופן מיוחד, שהוא מרשים, שהוא נאה באופן מיוחד, האם יש לזה איזה משמעות מבחינת התורה? האם זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, בשידוך, בעסקים, בין רב לתלמיד, במפגשים, ברלשנשיפ, ביחסים בין אנשים? או שזה נתון שולי שלא צריך לקחת אותו בחשבון, בדיוק כמו שלא מסתכלים עם איזה נעליים בן אדם בא, לא צריך להסתכל איך הוא נראה. אין לזה משמעות. אולי מישהו רוצה להגיד, מה ההשקפה של התורה על זה? האם מבחינת התורה הנתון של היופי הוא קיים בכלל? הוא צריך לספור אותו בכלל? אז מצד אחד בוודאי כולם רוצים לצעוק, שקר אכן והבל היופי, מילים מפורשות. שלמה המלך אומר, ושלמה המלך הכיר נשים והכיר יופי. והוא אומר שקר אכן והבל היופי, אין לזה משמעות. מצד שני זה לא מדויק. זה יהיה מאוד שטחי לסכם ככה את הנושא. למה? כי התורה שבכתב, החל מפרשת לך לך, על כל אחת מהאימהות, שרה, רבקה ורחל, חוץ מלאה כמובן, על כל אחת מהן התורה מציינת שהיא הייתה יפה. התורה לא משמיטה את הפרט הזה. גם על שרה, התורה מספרת על המצרים, איך שהם היללו ושיבחו את היופי שלה, אבל זה המצרים. על רבקה, מיד בפעם הראשונה שהוא פוגש אותה, והנערה טובת מראה. זה פרט שהתורה רואה צורך לציין אותו. חשוב לתורה שנדע לדורות, שהילדה הקטנה הזאת בת השלוש הייתה טובת מראה. וזה הכי בולט אצל רחל. התורה משבחת אותה שהייתה גם יפת תואר וגם יפת מראה. התורה רואה צורך, ותראו איזה דיוק יש פה. שם היא רק טובת מראה, פה היא גם יפת תואר וגם יפת מראה. כן, יפת תואר זה הפנים. לא, יפת מראה זה הפנים, יפת תואר זה האיברים, הגוף. התורה רואה צורך לציין שרחל הייתה מושלמת בשני הדברים. אז התורה מייחסת לזה משמעות. וזה מגיע לקיצוניות ממש מדהימה במקרה של שרה אמנו. שרה אמנו, אשתו של אברהם, האמא הראשונה, האמא של כל האמהות, נפטרה בחטף, באורך טרגי. בא שליח, המלאך, לא חשוב מי זה היה, ומספר לה שלקחו את יצחק להקידה, שאברהם לקח את יצחק לשחוט אותו. יצחק, בנה יחידה, בנה אהובה, לאברהם היה גם את ישמעאל. לא היה רק את יצחק, זה היה כל העולם שלה. ואנחנו קראנו כמה שהיא אוהבת את יצחק. ובא ככה מישהו ומספר לה שאברהם לוקח את יצחק לשחוט אותו. ככה בחטף, בלי להעביר רופא ובלי לתת קודם ווליום. ככה. אז כמובן מה התגובה? היא מתה במקום. הוא רוצה להגיד לה שבסוף הוא לא עקד אותו, הוא לא שחט אותו, זה נגמר. בסוף הגיע המלאך ואמר שיקח את השה. אבל הוא לא הספיק להגיד, שיקח את העיל, סליחה. אבל הוא לא מספיק להגיד לה את זה והיא מתה במקום באופן טרגי. אז מספידה אותה התורה? מה התורה אומרת? והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אומר רש"י על המקום, מה זה ההספד על שרה? מה מספרים לנו עליה אחרי מותה? שהיא הייתה בת קוף כבת בת 100 כבת 20 לחטא, כמו שבת 20 היא בתחילת החיים ועוד לא הספיקה לעשות חטאים, ככה שרה בת 100 בסוף חייה הייתה נקייה מחטא, ובת קוף כבת זין ליופי, כמו שילדה בת 7 היא יפה, זקה וטהורה, המראה שלה צעיר, ככה שרה בגיל 100 הייתה יפה וצעירה, המראה שלה היה יפה וצעיר, למרות שבדרך הטבע אדם זקן, אדם מתבלה. יש שם גרסה אחרת שהייתה יפה כמו בת 20. נתאר לעצמנו מה התורה משבחת אדם אחרי מותו שהוא היה יפה בחייו. זה דבר שהוא קשה להבנה. אחרי מות, קדושים עמו, אחרי מות אתה מספר כמה הוא היה צדיק וכמה הוא גמל חסד וכמה הוא דאג לסביבה וכמה הוא עשה טוב. לא, התורה מספרת, דע לך שביום מותה היא הייתה נאה כמו בת 20. זה דבר שאין הדעת סובלת אותו. זה בעניין היופי. אותה שאלה היא גם בעניין העשירות. אותה שאלה בדיוק. מבחינת התורה, יש משמעות לעשירות? אם יש אדם שהוא עשיר, בצורה מיוחדת, זה מלמד עליו משהו, על האישיות שלו? זה מראה שהאישיות שלו יותר מיוחדת משל כולם? מבחינת התורה, יש את זה, איזה משמעות? צריך להתייחס אליו יותר בכבוד? צריך להעריך את הדעה שלו יותר? או שאין את זה שום משמעות? יש לך עשירות, אז יש לך מזל. הרי עשירות, אנחנו יודעים שמזונות באים ממזל ולא ממעשים. אז יש לך מזל טוב, ויש לך איזושהי אולי חוכמה עסקית, אבל זה לא מעיד על האישיות שלך. לא צריך להתייחס אליך יותר בכבוד בגלל זה. כן, מצד אחד, כמו שאמרנו, זהו השיר השמח בחלקו. מצד שני, זה יהיה לא מדויק. כתוב בגמרא על רבי יהודה הנשיא, רבי שחיבר את המשנה. אחד מגדולי התנאים, אפשר להגיד גדול התנאים בכל הדורות, הוא חיבר את כל המשנה, היה מצאצאי הסנהדרין, היה עשיר גדול בעצמו, מהעשירים הגדולים שבכל הדורות. כתוב שהשומר האורוות שלו, מי ששמר על הסוסים בחצר, היה יותר עשיר משבור מלכה, משבור מלך פרס. אז מזה אפשר להבין שרבי, הבוס של שובר הסוסים, איזה עשירות הייתה לו. ובכל זאת הגמרא מספרת שרבי היה מאוד מכבד עשירים. כשהוא היה יושב ומלמד את התלמידים, ופתאום נכנס עשיר ששווה 100 מנה, מנה, מטבע גדול שהיה באותם ימים, אז הוא היה עוצר את השיעור ואומר, פנו מקום לבן 100. הגיע אדם ששווה מיליון. אחר כך נכנס אדם ששווה 2 מיליון. אז רבי היה עוצר שוב את השיעור ואומר, פנו מקום לבן 2 מיליון, לבן 200. ופעם סיפרו לו על איזה בן 100, על איזה בחור צעיר בן 100 שלאבא שלו, ככה גמרא הכל מספרת, שלאבא שלו יש 1,000 אוניות בים ו-1,000 עיירות ביבשה. אז הוא אמר, תגידו לאבא שלו שפעם הבאה ישלח את הבן בצורה שיראו שהוא כל כך עשיר. אני חשבתי שהוא רק בן 100, ופתאום מסתבר שהבחור מחזיק 1,000 עיירות, הבחור מחזיק נכסים בכל העולם. אז רבי כיבד עשירים. אז עוד פעם אנחנו מבולבלים. מצד אחד אנחנו רוצים לומר שהערכים שלנו לבטל יופי, לבטל עשירות, אין לזה משמעות, ומצד שני התורה נותנת משמעות ליופי ונותנת משמעות לעשירות. ואם נרצה עוד לרדת לפרט אחד לפני שאנחנו מתקדמים, גם בעניין הזהב, התורה מאוד מחבבת זהב, הקדוש ברוך הוא מאוד מחבב זהב. כתוב שבית המקדש כולו היה מזהב, מתחילתו ועד סופו. עד כדי כך כל הכלים בבית המקדש היו מזהב. שלפני שהוא שוחטים את הבהמה, היו נותנים לה לשתות קצת יין, קצת לסמם אותה. אז אפילו הכוס שממנה היא שתתה הייתה מזהב. כזו השירות הייתה שמה. הקדוש ברוך הוא אוהב זהב? כביכול, למעלה, בצורה גסה מאוד אני אומר את זה, אוהבים את האסתטיקה הזאת, אוהבים את היופי הזה. אז מה עומד מאחורי כל העניין הזה? אז התורה אוהבת זהב, אוהבת יופי, אוהבת השירות, ולכן בנות ירושלים מדברות על זה. אבל מה ההבנה בזה? איך אפשר לקבל את זה? אז הרבי מסביר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחדת. רבי אומר כך, אני קודם אספר סיפור כזה, לא סיפור, אמרה קצרה. המשנה במסכת עבודה זרה אומרת שפעם שאלו את החכמים ברומי שאלה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא אוהב שעובדים אותו. הוא לא אוהב שמשתחווים לעבודה זרה, לשמש, לירח, שמתפללים אליהם, הוא לא אוהב את זה. אז שאלו את החכמים, אם הקדוש ברוך הוא שונא עובדי עבודה זרה, למה הוא לא מבטל את השמש ואת הירח? שלא יוכלו להתפלל אליהם. הוא הרי לא אוהב את זה שמתפללים לשמש והירח. שמש והירח מתחרים בו. הוא לא אוהב את זה. אז שיבטל את השמש והירח. אמרו להם החכמים כך. הוא מחזיק את השמש ואת הירח כדי להעיר. זה שאנשים טיפשים ומפרשים את הדבר לא נכון, הופכים את השמש ואת הירח למציאות, נו, יאבד עולמו מפני השוטים? הוא צריך לקלקל את העולם שלו בגלל שיש אנשים טיפשים? בגלל שיש אנשים שלא מבינים מה קורה כאן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את העולם, ואוהב את היופי, ואוהב את העשירות, ואוהב את הזהב. רק שנייה, אני עוד לא הסברתי, אני אסביר עוד רגע בסוף, בבקשה. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה מאוד, ולמה? כי הוא ברא את הכל בעצמו. אז בוודאי שהוא אוהב את זה מאוד. אבל הוא מסתכל על הדברים אחרת. הוא אוהב את היופי ואוהב את העשירות, לא מהסיבות שאנחנו אוהבים אותם. לא מהסיבות שאנחנו מייחסים אליהם. מסיבות אחרות, מסיבות מיוחדות. יש יופי חיצוני שמעיד על יופי פנימי. לפעמים יש לאדם הדרת פנים. יש לאדם פנים מרשימות. יש לאדם פנים עדינות. פנים מציליות שמשקפות יופי פנימי, שמשקפות איכות פנימית, משקפות שקט פנימי, איזשהו איזון פנימי בין הכוחות בתוכו. לפעמים אתה רואה אדם שהיופי שלו הוא מרגיע, היופי שלו הוא שלב. אם נשים לב לאורך הדורות, לא עשיתי סקר, אבל כך נראה לי שהצדיקים לאורך הדורות הם בדרך כלל אנשים מאוד מרשימים, אנשים עם הדרת פנים מיוחדת. ככה תמיד מציירים את הצדיקים, עם פנים גדולות, עם מצח גדול ועיניים מלאות טוב. ותמיד אדם עם נפש גדולה, לא תמיד, אבל פעמים רבות אדם עם נפש גדולה, יש לו גם פנים מיוחדות. זה מתבטא גם ביופי שלו. אז זו הסיבה שהתורה מעריכה יופי. כי לפעמים, או יותר מלפעמים, יופי חיצוני מעיד על יופי פנימי. כמובן, לפעמים יש יופי גס, יש יופי בימי, יופי שמעורר את האדם לחטא, בוודאי. אבל יש יופי שמעיד על נפש גדולה. כשאתה מסתכל על האדם, על הדמות שלו, ואתה רואה חוכמה, אתה רואה אור, אתה רואה טוב לב. כל אחד שנפגש עם הרבי מלובביץ' דיבר תמיד על העיניים, העיניים שלו, שהן כל כך בוחנות וכל כך מלטפות וכל כך אוהבות וכל כך אכפתיות. אני ממש רוצה פשוט לסיים את זה כדי לא, כי זה קצת נושא חדש. אז אנחנו תמיד רואים, אם נשים לב תמיד שיהיה בפוליטיקה, אנחנו רוצים להתרשם מאדם מסוים, ממנהיג חדש שצומח ומתקדם, אנחנו לא יודעים מי הוא, אנחנו דרך המראה מנסים לבחון אותו. דרך הפנים שלו אנחנו מנסים להבין מי הוא. לפעמים אנחנו נאמר על אדם, זה מכוער זה. מתוך כוונה לומר, הפנים שלו משדרות איזשהו מפוקפקות, איזשהו חוסר יושר. זאת אומרת, אנחנו נשתמש במונח יופי וקיור כדי לתאר, כדי ללמוד מהמראה על המהות הפנימית, וכך להפך. אנחנו נחזור מאיזה צדיק, נחזור מאיזה אדם מיוחד, ונאמר הוא כל כך יפה וכל כך מרשים, לא חלילה מתוך כוונה לחטא, לא מתוך חומרנות, לא מתוך גופניות. כי כדי ללמוד מתוך היופי שלו, מתוך היופי החיצוני, את הבבואה הפנימית שלו. וזו הסיבה שהתורה משבחת את האימהות שהן היו כל כך יפות, כי מתוך זה התורה רוצה לומר לך עד כמה הן היו יפות בפנימיותן. היופי החיצוני שלהן, אצל שרה ורבקה ולאה, היופי החיצוני העיד על איזו שלמות פנימית, על שקט פנימי, על שלווה פנימית, על רוגע פנימי, על אצילות, על איזו רוממות מיוחדת. זה בולט במיוחד במקרה של שרה, שאפילו בגיל 100, בדרך הטבע, ככל שאדם מזדקן, אז הוא מתבלה, היופי שלו מתבלה. אצל שרה זה לא קרה. היא נשארה נאה כמו בת 20 או כמו בת 7. למה? כי הנשמה שלה הייתה שלמה. הנשמה שלה נותרה צעירה, זאת אומרת צעירה בלי חטא, עדינה, שלווה. ובמילא זה יקרין גם החוצה על המראה שלה, זה ישיר מראה צעיר. זה ישיר מראה נקי, מראה זך, מראה טהור. כמה פעמים אנחנו אומרים, אדם הזה יש לו פנים עדינות, יש לו פנים אצילות. מה אנחנו מתכוונים לומר בזה? הפנים שלו משקפות איזה טוב פנימי. וזו העניין, זה העניין שהתורה כל כך מתייחסת ליופי, כי יופי יכול ללמד על פנימיות. יופי יכול ללמד על פנימיות מיוחדת, על פנימיות נעלית. אני רוצה רק לתמוך את הדברים בכמה סיפורים מהשניים מהגמרה, שיוכיחו בדיוק את הנקודה הזאת, שהיופי החיצוני הוא ממש גילוי של היופי הפנימי, הוא ממש בבואה, הוא ממש החצנה של היופי הפנימי. הסיפור הראשון הוא עם רבי אבאו. רבי אבאו, אחד מהמוראים, הלך מהתלמידים, היה את הישיבה של רבי יוחנן בירושלים, ויום אחד הוא עוזב אותם וחוזר חזרה, והפנים שלו מאירות באופן מיוחד, העיניים שלו נוצצות, רואים לו על הפנים אור. אז התלמידים אומרים לרבי יוחנן, לרבי שלהם, בטח רבי אבאו מצא איזה אוצר. איפה שהוא היה שם מצא אוצר, זכה בלוטו. מה אדם פתאום חוזר עם פנים מאירות? בטח הוא מצא איזשהו כסף, מצא כסף. אז רבי יוחנן אומר להם, לא, שמה הוא למד משהו חדש, כי חוכמת אדם תאיר פניו. ככה אומר שלמה המלך בספר קהלת, חוכמת אדם תאיר פניו. אדם חכם, רואים את זה על הפנים שלו. כמה האינטלקטואלים של היום משקיעים במראה, בלוק שלהם, במראה החיצוני, להיראות אנשי רוח, שיראו בפנים איזה חוכמה, עם השיער הארוך והמשקפיים על קצה האף, להיראות אנשים שהם לא נמצאים כאן, אנשים שמסתכלים על העולם במבט חושב, במבט מלמעלה. אז רבי יוחנן להבדיל אומר, החוכמה של האור מהפנים של רבי אבאו, זה לא כסף, זה חוכמה. זה בא לו מבפנים, זה הנפש שלו מצא משהו. הוא באמת, הם שאלו את רבי אבאו, והוא אומר, כן, מצאתי שם באותה עיירה איזה תוספתא חדשה, איזה משנה חדשה שהוא לא הכיר, וזה מילא אותו באור פנימי. זה סיפור אחד. סיפור שני שממש קשור לענייננו, רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה נקלע פעם לרומי. הסתובב ברומא. זה היה בתקופה אחרי חורבן בית שני. הרומאים שלטו אז בכל העולם, בטח במזרח התיכון, לא יודע בכל העולם, אבל במזרח התיכון הם שלטו. והרבה יהודים, הם החזיקו הרבה יהודים עבדים שהם לקחו מירושלים. ורבי יהושע שומע שבבית הכלא ברומא יש ילד שהגמרא מתארת אותו. ילד יפה עיניים, ששערו, יפה עיניים ויפה מראה, ששערו סדור טלטלים. ככה הגמרא מתארת אותו, שהוא היה כנראה יפה בצורה מיוחדת, שכל העיר דיברה עליו. אז רבי יהושע הולך לראות את הילד הזה, ילד יהודי. ילד מסכן שהרומאים שבו אותו וראו כזה ילד יפה, אפשר לעשות עליו כסף. אז שמו אותו שם בבית הכלא ורצו סכום גבוה כדי לשחרר אותו. רבי יהושע מסתכל על הילד וביופי הזה הוא רואה הרבה חוכמה. הוא מבין שהיופי הזה מעיד על נפש גדולה. ורבי יהושע שואל אותו, שולף לו פסוק, מי נתן יעקב למשיסה וישראל לבוזזים, פסוק בספר ישעיה. אז הילד הקטנטן הזה עונה לו את המשך הפסוק, הלא השם זו חטאנו לו. אז רבי יהושע אומר, מובטחני שהוא יהיה מורה הוראה בישראל. והגמרא מספרת שהוא לא זז משם עד שהוא פדע אותו בדמים מרובים. זה עלה המון כסף, עד כדי כך שתוספות שואל, איך היה מותר לו לפדות אותו? הרי אנחנו יודעים שלא משלמים על השבועים יותר מכדי דמיהם, לא משחררים אדם בהרבה כסף כדי שהגויים לא ישבו אותו כל הזמן הם ישבו. זאת אומרת, זה היה כל כך סכום אדיר שהוא שילם על ילד קטן. ופה אנחנו רואים אשר רבי יהושע ראה ביפי העיניים, ביפי התואר, הוא ראה חוכמה גדולה. הוא ראה נפש גדולה. הוא לא הסתכל על החיצוניות, על החומריות. הוא הבין שהחיצוניות מלמדת על פנימיות. ועוד סיפור אחרון, שהוא יותר עכשווי, הרבי הקודם, הרבי הרייט, הרבי החמיב של הרבי שלנו, אז כשהוא הסתלק בשבעה שלו, אז הרבי סיפר כל מיני סיפורים עליו. ואחד הסיפורים שהרבי סיפר, זה כשהרבי הרייט היה ילד קטן בעריסה, תינוק בעריסה, הוא שכב פעם במיטה, והיה איזה חסיד שביקר אצל אביו, הרבי הרשע. והחסיד אומר לאבא, לרבי הרשב, תראה כמה ילד יפה, תראה כמה העיניים מהירות. ואותו חסיד אומר לרבי הרשב שהמאור הזה מהפנים מעיד על טהרת המחשבה, מעיד שהמחשבה שלו טהורה וזה קורן מהעיניים. אז הרבי הרשב מספר שהוא רצה לתת לילד נשיקה, וכשאבא שומע כזאת מחמאה לילד, זה מקרב, זה מרגש, אז הוא רצה לתת לילד נשיקה, ואז הוא אמר לעצמו, אני לא אתן לו נשיקה, אני אתן לו נשיקה חסידית. הוא כתב מאמר חסידות על הפסוק, מה רבו מעשיך השם. ואחרי כמה שנים, הוא נתן לו את המאמר הזה, והוא סיפר לו את הסיפור. אמר לו, המאמר הזה זה נשיקה חסידית. ובמקום לנשק אותו על המצח, הוא נתן לו מתנה, שהיא הנשיקה על אותו מראה מיוחד שעורר את הרבי להתרגשות. אז שוב פעם, הנקודה הזאת ביחס ליופי, שיופי חיצוני יכול להועיד על יופי פנימי, על איכות פנימית. ולכן התורה מתעסקת עם היופי הזה, כדי ללמוד ממנו על האיכות הפנימית. ועוד רגע נמשיך גם בעניין העשירות, אותו רעיון. כן, שי, בבקשה. שאלנו, אמרנו שמצד אחד אדם מחנך את עצמו, שמה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, כסף זה לא עניין, זה לא ערך, זה עניין, זה לא ערך. מצד שני, רבי יהודה הנשיא, הגדול הזה היה מכבד עשירים, והקדוש ברוך הוא אהב זהב בבית המקדש, זה גרם לו נחת רוח. אז מה העניין הזה? אז גם פה יש דבר מאוד יפה שהרבי אמר אותו הרבה פעמים. הרבי אמר שהעובדה שנתנו לאדם עשירות, זה מראה שלאדם הזה יש כוחות גדולים בפנימיותו. למה? כי כסף, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו העניים צריכים להודות בזה, שכסף הוא המפתח של העולם. בסופו של דבר, אנשים העשירים קובעים מה יהיו הטרנדים, מה יהיה סדר העדיפויות, אין מה לעשות, אנחנו מסתכלים עליהם. אם הקדוש ברוך הוא העניק את המפתח הזה בידיים של אדם מסוים, זה מוכרח להיות שהקדוש ברוך הוא נתן בו אמון שהוא ידע להשתמש עם הכסף נכון. הקדוש ברוך הוא לא היה מפקיד את המפתח של העולם בידיים של אדם שלא מסוגל, שלא יודע להעריך את מה שיש לו. אחרת הכסף נאבד מהר, הוא לא ידע להחזיק את זה. אז הרבי אמר כמה פעמים, רבי יהודה הנשיא מכבד עשירים, יש ביטוי של הרבי כזה, כי הקדוש ברוך הוא מכבד אותם. כי הקדוש ברוך הוא נותן בהם אמון. העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן בידיים של קבוצה של 10 או 12 או 15 או 20 או 50 או 100 משפחות כל כך הרבה כסף, וכך זה גם באופן יחסי בכל אדם שהוא יותר עשיר מהסביבה שלו, זה מראה שהקדוש ברוך הוא נתן בו אמון שהוא יהיה דמות, שהוא יהיה דוגמה, שהוא יראה איך משתמשים נכון בכסף, שנותנים צדקה, שמפרישים. היום דווקא העשירים הגדולים בעולם, יש טרנד כבר מחיים להקים קרנות צדקה גדולות, לתת הרבה כסף, להראות דוגמה חיה. זה בדיוק העניין הזה שהרבי דיבר עליו, שהקדוש ברוך הוא נתן אמון בעשירים, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוחות לא להתבלבל מהכסף, לדעת להתנהל איתו נכון בצורה שתגרום לאנשים לחכות אותם לטובה ולא להפך. אז אותו רעיון אנחנו אומרים, כמו שאמרנו לגבי היופי, אותו רעיון לגבי השירות, אפשר לראות את זה כמו שאתה אומר, אפשר גם לראות את זה להפך, אבל אפשר גם לראות את זה לחיוב. אדם עשיר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן בו אמון, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות בפנימיותו שהוא ידע להתנהל עם הכסף, ולו שהוא ידע להתמודד עם הניסיון של העושר, עם הניסיון של הנתינה. זה כל כך קשה. כתוב בחסידות, למה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב זהב? כי זהב, השורש שלו הוא למעלה מהעולם, הוא מספירת הבינה של למעלה מעשר הספירות, מעריכים בזה בקבלה. למה יש כל כך מעט זהב בעולם? החומר הטבעי שיש בו ממנו הכי מעט, כי בעצם הזהב, יש מדרש מאוד יפה, המדרש אומר שלא היה ראוי להיברא הזהב, ולמה נברא? בשביל בית המקדש. מלכתחילה בתוכנית המקורית, הזהב לא היה צריך להיברא, כי הזהב הוא יפה מדי בשביל העולם הזה. הוא איכותי מדי בשביל כל הרוע של העולם הזה. הוא פשוט יפה מדי בשבילנו. והוא נברא רק בגלל בית המקדש. זאת אומרת שהוא בעצם למעלה מהעולם, איזושהי ספירה רוחנית גבוהה שירדה לעולם, ולכן היא גם כאן כל כך יפה, אבל גם כל כך מועטת. אז נסכם אם כן, זה ההסתכלות של התורה על כל הדברים האלה שהזכרנו, היופי והעשירות והזהב. התורה מעריכה את זה בגלל שהכל משקף איכות פנימית. הכל משקף מעלה פנימית, נפש גדולה, ולא בגלל הגופניות, החומריות החיצונית כשלעצמה. עכשיו נחזור למשנה הזאת שלנו. שאלנו שבנות ירושלים מתחלקות לארבע קבוצות, וכל אחת אומרת, יפות שבהן, כל אחת משווקת את עצמה. היפות אומרות, אין האישה אלא ליופי. העשירות אומרות, תנו עיניכם בעשירים, תנו עיניכם בבעלי ממון. המכוערות, המיוחסות, כל אחת משווקת את עצמה. אחרי ההקדמה הזו שאמרנו, שהיופי והעשירות והייחוס, זה הכל סימבול, הכל סמל לאיכות פנימית. אנחנו יכולים להבין קצת באור אחר, באור תורני, באור חסידי, את הוויכוח שלהם, של הבנות האלה. הן עומדות כולם שם בקרמים, ויש קבוצה גדולה של בנות ירושלים, והן מתחרות על החתנים, אין מספיק חתנים, וכל אחת רוצה שהיא תהיה המאושרת. אז כל אחת משווקת את עצמה, וכל אחת אומרת את מה שהיא מיוחדת. אז הראשונות היפות אומרות, תנו עיניכם ביופי. מה הם מתכוונים לומר? היופי שלנו מסמל איכות פנימית. תסתכלו על העדינות שלנו. תסתכלו על האצילות שלנו. תסתכלו על השלמות הנפשית, על הרוגע הנפשי, על השלווה הנפשית שהיופי שלנו מסמל. הן משוויצות עם היופי לא בגלל החומריות, לא בגלל הגופניות, הצד החיצוני של היופי, אלא בגלל הצד הפנימי של היופי, בגלל מה שהיופי מסמל, בגלל מה שהיופי מעיד. אחר כך באות העשירות. ואומרות, תנו עיניכן בבעלי ממון. מה הן מתכוונות? לא כי כסף זה חיים. כי כסף, זה אומר אמון. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו בכבוד. אז הן אומרות, העשירות אומרות, תנו עיניכן בבעלי ממון, כי גם הקדוש ברוך הוא מכבד, כי גם רבי יהודה הנשיא מכבד עשירים. כי עשירות, אדם עשיר, זה אומר שאצל הקדוש ברוך הוא תופס מקום. אז הן אלה, הן אומרות עוד פעם, הן משוויצות בעשירות שלהם, כדי להראות שהן שוות בפנימיותן. שהן שוות בפנים, לא כי יש לי כסף, אני שווה יותר. זה צחוק, מבחינת התורה זה לא קיים. כסף לא קונה. מה שקונה זה אם יש לך איכות פנימית, איכות פנימית יגרום לך להתקדמות בעבודת השם. המיוחסות, אין צורך לומר, המיוחסות אומרות, אנחנו מיוחסות, לא כי אנחנו מיוחסות, אז כולם צריכים לכבד אותנו. אם אנחנו מיוחסות, זה אומר שקיבלנו חינוך טוב, זה אומר שנגדל ילדים טובים, שנצמיח משפחות טובות. וככה גם המכוערות, מה יכולות לטעון המכוערות? אתה הערת קודם, מה תעשה לבנות האלה שלא יתברכו בכלום? לא שלא יתברכו בכלום, שלא יתברכו בשום דבר חיצוני כביכול. שלא יתברכו ביופי, בעשירות, בייחוס. מה הן אומרות? אומר הרבי שהמעלה של המכוערות, שאדם מכוער בטבע, הוא יותר בטל. הוא יותר מקבל עול. הוא פחות מתווכח. אדם עשיר, בחורה שמגיעה מבית עשיר, אז היא מחזיקה מעצמה. אז יש לה דעות. היא הביאה כסף, היא הביאה נדוניה. אדם יפה אותו דבר. כולם מסביבו עסוקים בו, אז גם ודאי שהוא עסוק בעצמו. אדם שהוא מכוער והוא לא מרשים והוא לא בא מבית עשיר, אז המעלה שלו שהוא יותר בטל, שהוא יותר כלי ליראת שמיים. הוא יותר קל לזוגיות. אז הבנות האלה אומרות, מבחינת לשם שמיים, אנחנו הכי טובות מכולן. אנחנו הבטלות, הקבלת עול, שלא מחזיקות מעצמנו יותר מדי, אנחנו הכי טובות לקשר בבית. אז הוויכוח הזה בין ארבעה קבוצות, זה לא ויכוח על חיצוניות, זה ויכוח על פנימיות. מי הכי שווה לבית יהודי? הבחורה יפה שבאה עם מטען פנימי, או בחורה עשירה שהקדוש ברוך הוא מאמין בה, או בחורה מיוחסת שקיבלה חינוך טוב, או בחורה מכוערת שהיא בטלה ומקבלת עול בפנימיותה, זה הוויכוח. מי הכי טובה לבית יהודי? מי הכי טובה להקים איתה משפחה? עכשיו, כמו שאתה אומר, או שכן או שלא, תיאוריה יפה. מי אמר שזו הייתה הכוונה של בנות ירושלים? מאיפה הרבי לוקח את הרעיון הזה? כן, בגלל שיש לנו בעיה עם המשנה, אז לכן אנחנו נדון אותם לכף זכות? ואולי כשהם אמרו יפות, הם התכוונו יפות כפשוטו, וכשהם אמרו עשירות, הם התכוונו עשירות כפשוטו. מי אמר שהם התכוונו לאלמנט הפנימי שמאחורי הדברים? אז הרבי אומר, פה אנחנו צריכים לשים לב למה שאתה הזכרת לי בתחילת השיעור, שאני בכוונה השמטתי את זה, כי רציתי לומר את זה עכשיו, אבל אתה אמרת, לשאולין. יש פה עוד מילה אחת, שבגלל העיסוק בפיקנטריה, אנחנו שוכחים אותה. יש עוד כמה דברים שם במשנה שלא מדברים עליהם. מה שנשאר מטו באב, זה המצעדים והבנים והבנות שמשוויצים בעצמם. זה מה שנשאר בטו באב. אבל יש שם עוד כמה פרטים שנשכחו בלהט האירועים. בנות ירושלים יוצאות א' בבגדי לבן. תחשבו על זה. אם כל אחת רוצה להשוויץ בעצמה, לשווק את עצמה, לעשות לעצמה יחסי ציבור, היא צריכה לצאת עם הבגד הכי יפה שלה. מה אם יוצאות בבגדים לבן, בגדים חלקים, כולם אותו דבר, כמו שהולכים ביום כיפור? זה מאוד לא מרשים. שאולים. הדבר השני, הבגדים היו שאולים. אני אפרט יותר. המשנה אומרת שאולים, כל אחד ילווה, ילווה מהשני. כל אחד ללווה. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת שכל אחת, כל בחורה הייתה מלווה בגד מבחורה אחרת שהיא פחותה ממנה במעלה. בת מלך הייתה לוקחת מבת כהן גדול. בת כהן גדול הייתה לוקחת מבת הסגן של הכהן הגדול. כל אחת הייתה לוקחת מאחת שהיא קצת פחות חשובה ממנה. למה? כדי שלכל בנות ישראל יהיה בגדים ממה לצאת. אם כל אחת יצא עם שלה, יש בנות, אולי המכוערות, אולי עניות, שאין להם ממה לצאת. אז מה יצא מצב? שיהיו בנות שלא יצאו שם לאותו מחול וישארו בלי שידוך. אז לכן כל אחת הייתה לובה מזאת שמתחתיה, מאחת שפחות חשובה ממנה, כדי שלכולם יהיה בגדים, ויוצאות בבגדי לבן, בבגדי לבן, וכולם נראות אותו דבר, ועוד דבר, ורוקדות ביחד. המשנה אומרת שבהם בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, כולם רוקדות בריקוד אחד גדול. אז איך זה מסתדר? כל אחת משווקת את עצמה, מה היא הכי טובה יותר מחברותיה, ומצד שני כולם בבגדים חלקים, שלא מבטאים שום ייחודיות, בבגדים שאולים שכל אחת לוקחת מהשנייה, ורוקדות ביחד. אומר הרבי, בוודאי, כי בנות ירושלים זה לא כמו שאנחנו חושבים. זה לא כמו שאנחנו מסתכלים על זה. הם היו בנות שעסוקות ברוחניות, ברצון להקים בית. לכן מצד אחד הם זכרו את המעלות של עצמן, וביחד עם זה הם דאגו אחת לשנייה. הם זכרו גם את האחדות, גם את האחווה של להיות ביחד, של לדאוג אחד לשני. אתם יודעים מה ההבדל? לפעמים בא אדם עשיר ורוצה לבנות בית כנסת. נותן כסף, סתם $1,000,000 שיבנו בית כנסת. איך יודעים אם הכוונה שלו היא לשם שמיים או לא לשם שמיים? אם הוא עושה את זה בשביל שיכתבו בחוץ את השם שלו, או שהוא עושה את זה לשם שמיים? פשוט מאוד. אם הוא שמח שעוד אנשים באים ונותנים. ערב טוב. אם הוא כועס, כשבאים ואומרים לו, אתה יודע, בא עוד בן אדם ורוצה לשים עוד מיליון כדי שנבנה שתי קומות, לא קומה אחת.
אם הוא אומר, בבקשה, כל הבא ברוך הבא, לפני יותר גדול, ברוך הבא בשם השם, כבוד שמיים. אז אתה יודע שהעשירות היא רוחנית, היא באה מפנימיות, זה לא משהו חיצוני, זה לא לעשות רושם. אבל אם הוא כועס, לא, אני רוצה את השם שלי, לא רוצה להתחלק בקרדיטים, אז זה מראה שזה בא מחומרנות, מעשירות חיצונית. וזה מה שבנות ירושלים עושות. כשהן דואגות אחת לשנייה, הן מראות שהיופי והעשירות זה לא משהו חיצוני אצלם. זה סמל, זה ביטוי למשהו פנימי, ולכן הן יכולות לדאוג אחת לשנייה, וגם לזכור את המעלות אחת של השנייה. אני רוצה, בכל זאת, מטו באב, תמיד אנחנו משתדלים לספר איזה סיפור חסידי, אז סיפור חסידי שהוא קצת, יש בו אלמנט קצת משעשע, שיהיה בו שילוב של כל הדברים שדיברנו, היופי והעשירות והשידוחים. המגיד ממזריץ', הרבי של אדמור הזקן, תלמיד של הבעל שם טוב, הרבי של אדמור הזקן, היה אצלו בישיבה בחור שישב ולמד הרבה שנים, וכבר היה יותר מבוגר מכולם, ולא התחתן. היה בחור מוצלח, ישב ולמד בהתמדה, היה דמות, סמל ומופת, אבל לא הצליח להתחתן. יש אנשים שזה לא הולך להם. נפגש עם הרבה בנות, וכל פעם זה לא הצליח. זאת לא רצתה מהסיבה הזאת, זאת לא רצתה מהסיבה הזאת. כשהיא רצתה, הוא לא רצה, וזה לא הצליח. אחרי כמה שנים שהוא כבר יושב אצל הרבי, והוא כבר בחור מבוגר יותר מכולם, אז הוא החליט לחזור הביתה, כמה שנים הוא לא היה בבית, ואז היה דרך רחוקה, לנסוע מהבית לישיבה, לא היו עושים את זה כל יום. הוא נוסע הביתה, וכמובן לפני שהוא נוסע, הוא נכנס לרבי להגיד ברכת פרידה, ברכת הדרך, להיפרד מהרבי. וכמובן הוא אומר את מה שמעיק לו על הלב, הוא רוצה להתחתן, נפגש כמה פעמים, וזה לא מצליח, הוא מבקש ברכה שהעניין יסתדר. אז הרבי מברך אותו, שהוא יתחתן בקרוב, והרבי מוסיף לו, אבל, תשמע, ההצעה הראשונה שמציעים לך, אתה לוקח אותה. הצעת השידוך הראשונה שמציעים לפניך, אתה לוקח, לא מתווכח, לא בודק, לא מערר, הולך על זה, אומר כן. בוודאי, בחור שומע מהרבי דבר כזה, רבי בוודאי, נעשה ונשמע. והוא יוצא לדרך, נוסע יום יומיים, באותם ימים ברוסיה, מרחקים, אחרי יומיים הוא מתעייף, אז עוצרים באיזה קרצ'מה, באיזה בית מרזח בדרך, לשתות קצת, לעשות הלילה, היה קרצ'מס כאלה שגם היה מקום לישון, מוטלים כאלה קטנים עליהם הדרך, שעוצרים, שותים, מתחממים, לילות קרים, מתחממים והולכים לישון קצת. אז הוא נכנס ב-10 בלילה לאיזה פונדק עליהם הדרך, פונדק של יהודי, משפחה יהודית ניהלה אותו, תופס איזה שולחן בפינה ושותה לעצמו קצת, עושה לשכוח מהדאגות. לידו יושבת חבורת צעירים יהודים, שיקורים, לילה אין להם מה לעשות, שמחים, משתוללים, והם רואים אותו יושב לידם לבד. אז כמובן הם שואלים אותו, מה אתה פה לבד, בחור, מאיפה אתה, איפה המשפחה שלך, אשתך, ילדים? נראה עושה רושם של אדם מבוגר. אז הוא מספר שהוא אין לו אישה, ובאמת הרבי, ואגב, אבל הוא שמח, כי הרבי אמר לו שהשידוך הראשון שהוא ימצא, שהוא ילך עליו. הם השיקורים האלה, רק את זה הם היו צריכים לשמוע, ההצעה הראשונה שמציעים לך, אתה הולך עליה, מה יש יותר טוב לעשות מזה ב-10 בלילה? ליד הקופה עומדת הבחורה, הבת של הבעל הפונדק, בעל הפונדק לא היה, נסע לעסקים, הוא כבר היה עשיר גדול, נסע לעסקים, והיא מנהלת את העסק. היא עומדת על יד הקופה, על יד הבר, מחלקת משקעות, הם ניגשים אליה, ואומרים לה, תשמעי, את רוצה לעשות כסף, נכון? אבא שלך הרי נותן לך בסוף אחוזים לפי מה שהכנסת. תשמעי, הבחור הזה, אנחנו נעשה כאילו אתם מתחתנים. חתונה בצחוק, נעמיד חופה, אתם תתחתנו. ובגלל זה אנחנו נעשה סעודה גדולה, כי יש חתונה, אז אנחנו נקנה ממך עכשיו הרבה משקעות והרבה אוכל, את תעשירי את הקופה, אבא שלך יבוא בבוקר, ישמח. היא שומעת את זה, מה אכפת לה? ניגשו אל הבחור, אמרו לו, יש לנו בשבילך הצעת שידוך נהדרת. אתה רואה, הבחורה הזאת שעומדת ליד הקופה. הוא לא עניין אותו. הרבי אמר לו שההצעה הראשונה של לעשות, הוא הולך עליה. אז הוא הולך, אפילו לא הסתכל במי מדובר. בסדר, אין בעיה, אני מוכן ומזומן לחופה. הלכו, מצאו בבית הכנסת מאחורה במחסן חופה, העמידו שם בחצר של הבית מרזח. אחד השיקורים היה הרב, קידש אותם, הבחור הוציא מטבע מהכיס, נתן לקלה מאושרת. וזהו, הם זוג בישראל, החתונה נגמרה, כמובן הוציאו אוכל, משקעות, ישבו, שתו כל הלילה, שכחו מזה, הוא הלך לישון, היא הלכה לישון, הם הלכו לישון, ונגמר הסיפור. בבוקר האבא חוזר, והיא מספרת לו, הוא רואה את הקופה מלאה כסף, מה קרה, מה היה פה אתמול בלילה? אז היא מספרת לו, אל תשאל, היה פה אתמול חבורת ליצנים, שחיתנו אותי עם איזה בחור, ועשינו הילולה, עשינו חינגה. אבא שלנו, את השתגעת? מה, איך התחתנתם? אז היא אומרת, הוא נתן לי מטבע, והיו עדים, היו... הוא אומר, אנשים ראו את זה. אומרת, בטח, שני אנשים ראו, בטח ראו.
היא אומרת, את נורמלית, את נשואה לו לכל דבר ועניין, מה זה הדבר הזה? מתחיל לצעוק עליה, אבל מה היא תעשה? מה היא יכולה לעשות? איפה הבחור? היא אומרת, הוא ישן פה באיזה חדר, עוד לא קם, היינו כל הלילה, החתונה. הולך דופק על הדלת, מה אתה עשית? לקחת לי את הבת, מי הרשה לך? הוא אומר, אני לא לקחתי, בחורה מבוגרת, הסכימה לשידוך, אף אחד לא הכריח אותה, יכלה להגיד לו. טוב, מה אתה רוצה עכשיו? הוא אומר, לא רוצה כלום, אנחנו נשואים. הוא אומר, מה אתם נשואים? 100 רובל, 200 רובל, תלך מפה. הוא אומר, לא, אני לא הולך מפה. אבא היה סוחר, הוא הבין שיש פה איזה סוד, מה, סתם בחור לא יתלבש לו כך. מה העניין? הוא אומר, תשמע, אני תלמיד של המגיד ממזריץ', שהמגיד אמר לי שהשידוך הראשון שמציעים לי ללכת עליו. הוא הבין שהבחור לא יפתור את הבעיה, אמר, תן לי יד, העלה אותו לעגלה, נוסעים לרבי. נוסע איתו לרבי למגיד ממזריץ', נכנס לרבי, מה זה, הרבי, מה, סיבכת אותי עם העניין הזה? הוא לא היה חסיד שהוא שמע למגיד ממזריץ', הוא לא היה חסיד שלו. מה הבחור, התלמיד שלך סיבך את הבת שלי עם כזה פרשייה, לא מכיר אותו, מאיפה הוא נכנס אלינו הביתה? אז הרבי אומר, תשמע, תיתן לו 1,000 רובל זהב, והוא עוזב אתכם. קיצר, הסוחר, ניתן לו מה שהוא רוצה, העיקר שילך מהבית. אמר, אין בעיה, ניתן לו, אחר כך שניצא, אין לי פוקק כזה סכום, נחזור הביתה וניתן לו. אוקיי, ואז הרבי אומר לבחור, תצא מהחדר. בחור יצא, הרבי אומר לו, עכשיו תשמע, אם כבר הגעת לכאן, את הבעיה הזו פתרנו, אבל מה עם הבת שלך? צריך לדאוג לה. כבר בחורה מבוגרת, צריך לחתן אותה. האבא אומר, בדאגה גדולה, נכון, אני גם כל כך כאוב מזה, אני לא יודע מה לעשות. אז הרבי אומר, תשמע, יש לי רעיון בשבילך, יש לי בחור מצוין, בישיבה שלי יש בחור מיוחד מצוין. יש לו רק בעיה אחת קטנה, שהוא אני. אין לו כסף, אבל מה, קודם הבעיה הזאת נפטרה. הבטיחו לו 1,000 רובל, אז הוא גם, כבר גם הבעיה הזאת נפטרה. ומילא, אני מייציע לך אותו, ותאמין לי, זה שידוך משמיים, תלך על זה. העשיר הבין למה מדובר, הרבי אומר לי, ללכת על זה, אומר, בוודאי, אני מבטיח לך שיצא לך מהם בנים, ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, משמיים הם נועדו זה לזה. ולפעמים ככה זה צריך ללכת, בצורה כזאת מורכבת. הוא שמח על הרבי, הוא באמת, ברוך השם, לא נשואים עד עצם היום הזה, אבל ילדיהם נשואים עד עצם היום הזה. אוקיי, ערב טוב, מזל טוב.